הרב בני לאו, שמואל א', פרק ה'.
סיימנו את הפרק הקודם בתמונה קשה של נלקח ארון האלוהים. השם של התינוק שנולד בפרק הקודם, אי כבוד, גלה כבוד מישראל. אנחנו, הישראלים, שפופים, הפלישתים, מרוממים בניצחונם, לוקחים את ארון האלוהים, כך מתחיל הפרק שלנו, פרק ה', מביאים אותו משדה המערכה מאבן העזר לאשדוד. ושם הם עושים כנראה מה שעושה כל צבא, כל עם שרוצה לבטא את הניצחון שלו, מביא את סמל הניצחון אל המקדש של האלוהים. והבאת ארון בידי הפלישתים לבית דגון, שזה סמל האלוהים של הכלכלה, של הדגן, הדבר הזה הוא מוכר לנו כל כך הרבה מקומות. תנסו אפילו לחשוב על החרב של גוליית שמגיעה למשכן בנוב בפרק א' של ספר שמואל. תחשבו על השלל בספר במדבר שמביאים לאוהל מועד במלחמה. הדבר כנראה מאוד מאוד רגיל, וגם האשדודים הם באמת באותו אופן. הפלישתים מביאים לעיר הגדולה לאשדוד, למקדש בדגון, את ארון האלוהים. משכימים בבוקר, והנה דגון נופל לפניו ארצה. עכשיו, אנחנו יודעים, כל אחד שקורא יודע, שיש פה תיאור של נפילת האל, האלילי, הפלישתי, נופל אל מול פניו של האלוהים הגדול, אלוהי ישראל. יש פה כאילו מלחמת האלים, אבל הפלישתים עצמם, הם באיזשהו אופן נאיבי, יש פה ממש קריקטורה, הם רואים את זה, ומה הם עושים? הם מרימים אותו, וישכימו ממחורת, דגון נופל ארצה, ויקחו את דגון, וישיבו אותו למקומו, מין סוג של תיאטרון בובות. כלומר, קרה מקרה, נפל, אנחנו לא חווים שום חוויה שמתרחשת עלינו, ולכן מגיע ההמשך, עוד יום עובר, וישכימו בבוקר ממחורת, ועכשיו דגון נופל ארצה לפני ארון השם, אבל ראש דגון ושתי כפות ידיו קרוטות אל המפתן, רק דגון נשאר עליו. זה כבר סיפור אחר לגמרי. פה אנחנו מבינים, גם השדודים, הפלישתים, כל אחד מבין שזה לא רק נפילת ארצה במקרה, אלא הידיים הקרוטות שרק דגון, זה ממש סיפור של ניצחון מובהק. אנחנו יכולים לדבר על אירועים שכבר חווינו, בתוך הספר או בספר שופטים, אתם זוכרים איך שנלחמים עם אדוני בזק, אנשי יהודה, וקורטים מקצצים את כפות ידיים ורגליים? אז הנה כאן, בדיוק אותו דבר, אלוהי ישראל קוצץ את ידי דגון, והוא נשאר עליו גוף ללא כפות ידיים, הראש מקוצץ, הכל מקוצץ. מה התשובה? מה בעצם עושים הפלישתים? עובדי דגון. התשובה היא שהם מתחילים לקדש את דגון עוד יותר. מה הם אומרים הפסוק הבא? על כן לא ידרכו כהני דגון וכל הבאים בית דגון על מפתן דגון באשדוד עד היום הזה. שימו לב כמה פעמים מופיע המילה דגון, דגון, דגון. כלומר, הם עובדי דגון, נקודה. שום דבר לא יסיט אותם מאמונתם, נקודה. לדעתי יש פה אמירה מאוד מאוד יפה דווקא אל אמונת האלילים שדבקים באמונתם, גם כשהמציאות מסביב קורסת לגמרי, גם כשנקצצים בעונות ידיים והראש, הם עדיין שומרים על כבוד האל שלהם. זה דבר נורא מעניין. אנחנו נגיע עוד הרבה הרבה זמן לספר צפניה מתוך תרי עשר, ובפרק הראשון של צפניה אומר הנביא, ופקדתי על כל הדולג על המפתן ביום ההוא. מה זה הדולג על המפתן? מפרש רשי שם, אלה בשם התרגום, אלה שנוהגים כמנהג הפלישתים, שלא דורכים על מפתן האל. למה? בגלל הסיפור שלנו. אז כנראה מנהג שהוא עתיק יומין, שכשיש ניסיון לשימור כבוד האל שהושפל, לא דורכים על המפתן, שומרים על הכבוד. אתם רואים איך הפלישתים נוהגים בכבוד אלוהיהם גם בנקודת השפל, אבל אנחנו רק באמצע הדרך. אנחנו נשארים עדיין באשדוד. פסוק ו', ותכבד יד אדוני אל האשדודים, וישימם, ויחבם, במה? בתחורים, אשדוד וגבוליה. כאן במסגרת הגרוטסקה שמתרחשת, אנחנו פתאום רואים עיר אשדודית, שהאלוהים שלהם מקוצץ ידיים וראש, מוטל על המפתן ואף אחד לא דורך, והעיר כולה מהלכת אימים בתוך תחורים שתופסים את כולם. אני הייתי מציע לג'קי לוי להיכנס פה לקריאה, כי זה ממש ממש קטע. איך עיר שלמה מוקת חורים, ואז אנשי אשדוד אומרים כך, לא ישב, שימו לב לפסוק זין, לא ישב ארון אלוהי ישראל עמנו, כי קשתה ידו עלינו ועל דגון אלוהינו. פה משהו השתנה. פתאום הם קוראים לדבר הזה ארון אלוהי ישראל. בפרק הקודם זה היה ארון האלוהים. ארון האלוהים זה משהו ניטרלי, אבל עכשיו הם קוראים לזה ארון אלוהי ישראל. הם יודעים לזהות, הם יודעים לזהות שיד השם אלוהי ישראל פועלת בם. ואם אנחנו נמשיך את הפרק נראה שוב ושוב ארון אלוהי ישראל. אז מה עושים? הם אוספים אספה של קצינים, של כל הפיקוד, סרני פלישתים. מה נעשה לארון אלוהי ישראל? אז אומרים, טוב, יש פה בעיה מקומית. הבעיה היא של מפגש בין ארון אלוהי ישראל לעיר אשדוד, זאת בעיה מקומית. אז בואו נעבור מקום. ואז אנחנו לוקחים את הארון ומעבירים אותו לאן? מעבירים אותו לגת. מעבירים אותו לגת, מה קורה שם? ותהי יד אדוני בעיר, מהומה גדולה מאוד. ויח את אנשי העיר, מקטון ועד גדול במה כמובן? תחורים. תחורים לאנשי גת, הידד. אם מקודם אצל האשדודים, אנחנו רק שמענו שהוא היכה אותם בתחורים, את אשדוד וגבוליה, כאן המהומה גדולה מאוד, ויח את אנשי העיר מקטון ועד גדול. אתם רואים איך שודרגה המכה, איך עלינו בגת למהומה גדולה, העוצמה של המכה היא כמובן הולכת וגדלה. מה עושים? אנחנו יודעים כבר מה עושים. כנראה שזאת בעיה מקומית של גת. אז לוקחים את ארון האלוהים ומעבירים אותו לעיר השלישית, לאן? לעקרון. מעבירים אותו לעקרון, ויהי, שימו לב, כבו ארון האלוהים עקרון, אני בפסוק י', ויזקו העקרונים לאמור, אסבו אליי את ארון אלוהי ישראל, להמיתני ואת עמי, עוד לא קרה כלום. הם רק רואים את הארון, הם כבר יודעים, המכה עומדת ליפול להם על הראש, ובאמת, וישלחו, ויאספו את כל סרני פלישתים, אנשי עקרון, ויאמרו, שלחו את ארון אלוהי ישראל, וישוב למקומו, ולא ימית אותי ואת עמי, כי הייתה מהומת מוות בכל העיר, כבדה מאוד יד האלוהים שם. את זה כותבים לי בסוף, מסתבר שגם בעקרון מאומת מוות, עוד מדרגה, עלינו מכה, אנחנו נמצאים פה במצב קטסטרופלי, שימו לב, מכה אחרי מכה. אני בודק מה קורה, אני רואה שעוד תחורים נופלים על אנשי עקרון. כך אומר לי הפרק בסופו, האנשים אשר לא מתו הוקו בתחורים, ותעל שבעת העיר השמיים. איזה פסוק סיום, ככה נגמר הפרק. ותעל שבעת העיר השמיים. אתם זוכרים בפרק הקודם מי זעק עד השמיים? האיש שבא מהמערכה לשילו לספר על הכישלון, הוא בא בפסוק י"ג של הפרק הקודם, אלי יושב על הכיסא, חרד על ארון האלוהים, האיש בא להגיד, ותזעק כל העיר, שילו זועקת עד השמיים. והנה מסתיים הפרק הבא, פרק ו', פרק ה', אלה שלא מתו, רק הוקו בתחורים, מצטרפים אנשי עקרון לאנשי גת, לאנשי אשדוד, ותעל שבת העיר השמיים, ואנחנו מבינים עכשיו שיש פה שני עמים מוקים בידי יד אחת. יד השם פועלת על כל ההוויה כולה, מכה את ישראל וזועקים ישראל עד השמיים, מכה את פלישתים וזועקים פלישתים עד השמיים, והפתרון יצטרך לחכות לפרק הבא.